הכל חי אונליין, 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, 10 וכמה דקות, בית מדרש לאקטואליה, המהדורה השבועית שלנו. שלום, ערב טוב, הרב נויגרשל.
שלום וערב טוב.
נודה בתחילת הדברים לצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, וגם למאזינים שמשתפים פעולה, שולחים לנו נושאים לדיון, יש לו מעט נושאים כאלה הערב הזה. הפקס שלנו הוא 03-578-5541, וגם במייל bkstrudel93fm.co.il. נשמח לקבל נושאים לדיון גם לשבוע הבא ולשבועות הבאים כמדי שבוע. אז אנחנו בכמה נושאים השבוע הזה, לא כל כך ניגע באירועים השוטפים, כי הם כבר כל כך הפכו להיות שגרתיים, הטרור הזה שפוגע פה פוגע שם לצערנו, אבל כן ניגע בזה בעקיפין, בשאלה שאנחנו מקבלים מכמה מאזינים בכמה צורות, והשאלה מנוסחת, אני אנסח אותה בצורה חופשית, האם אפשר לתלות כל מיני אסונות, כל מיני אירועים, כל מיני דברים שקורים גם באופן פרטי לאנשים וגם באופן ציבורי, אירועים ציבוריים, לדברים מסוימים.
כן, הייתי רוצה לפרוס את העירייה קצת יותר בצורה רחבה ממה שרגילים בתוכנית שלנו, כדי לעשות פעם אחת סדר, פעם אחת ולתמיד בנושא.
ויש הרבה כזה. סדר לעשות כאן.
כן, כי כל כך הרבה דברים נשמעים מכאן ומכאן. דבר ראשון, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים. אנחנו לא מצפים שיראה אחד לאחד סיבה ותוצאה. הווה אומר, פעולה רוחנית ותוצאה גשמית. אנחנו יודעים שזה לא עובד כך. אבל בכל זאת זה ככה קורה תוך כדי ההסתר, ונסביר. לכן צריך ללכת אל הר המור ואל גבעת הלבונה, אל המקורות הראשוניים, ולראות באמת איך זה פועל. כתוצאה מזה שהעולם הגשמי נראה כמתנהל מתוך חוקים גשמיים, יש אנשים שמסרבים לראות את מערכות הקשרים בין המציאות הגשמית למציאות הרוחנית. אבל כבר בתחילת הבריאה, בתחילת התורה, בפרשת נוח, אנחנו רואים שהמבול בא בגלל שהשחית כל בשר דרכו על הארץ. במקרה ההוא ידוע לנו שמדובר בהשחתה, שזה גילוי עריות, והדין נחתם על הגזל. הפעם הבאה מופיע בפרשת לך לך, כשהעונש היה אחר, והמין האנושי פוזר בעולם ונפלגה לשונו. וזה היה בגלל מעין עבודה זרה, מרידה כלפי שמיים. וזה כתוב בפשוטו שמקרא, ואיש לא יכול לחלוק ולא חולקים על כך. לאחר מכן סדום ועמורה, כתוב צעקת סדום ועמורה
כי רבה.
אומרים חז"ל שזה סדום ועמורה היו רשעים גדולים, וחיכו שתתמלא שעת עוונותיהם. העיר צוער שהייתה צעירה בשנה אחת יותר מהאחרות, טרם התמלאה שעת עוונותיה, ולכן עוד לא נהפכה כשכל השאר נהפכו, והיא נהפכה לאחר מכן. אבל ובכל זאת הגזר הדין נחתם בגלל זעקתה של אותה נערה, של אותה ריבה שנתנה אוכל לעני, זאת הייתה אחת מבנותיו של לוט, והציבו אותה בכברת של דבורים ומרחו אותה בדבש, והדבורים עקצו אותה למוות, ועל כך נחתם הגזר הדין. אנחנו שומעים את אברהם אבינו מנסה להגן על סדום, ומגיע להסכמה שאם יש 10 צדיקים בתוך העיר, הם יכולים להגן על העיר. אנחנו רואים שכל הדיבורים מדברים על קשר בין עבירות, וגם עבירות ספציפיות שכתובות, אם במבול, כמו שאמרנו, בפלגה, כמו שאמרנו, בסדום, כמו שאמרנו, וצדיקים יכולים להגן. שלא לדבר על מה שהתורה מלמדת אותנו, אם בחוקות היתלכו, שתהיו עמלים בתורה, ונתתי שלום בארץ.
אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, רב נויגרשל, מה שכתוב בתורה בצורה מפורשת, אנחנו יכולים לייחס את זה לדבר כזה או אחר, ומה שלא, פשוט לא.
לא אמרתי. ההפך, אנחנו לומדים בבניין אב לכל דבר. כל דבר בעולם קורה בגלל סיבות רוחניות. השאלה אם אנחנו יודעים מהם הסיבות או לא, מיד נראה. אבל זה כתוב כקביעה קטגורית חד משמעית, שאין דבר שקורה בעולם, לטוב או למוטב, שאין לו שורשים רוחניים בהתנהגותם של בני אדם. בצורה עקיפה או ישירה. בצורה של עכשיו או לפני 50 שנה, או לפני 200 שנה. הרי הקדוש ברוך הוא פוקד אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים, לפחות שזה מדובר בעבודה זרה. ואנחנו מבקשים זכות אבות בגלל מעשים שאבותינו עשו לפני הרבה זמן, שנזכה לשפע כלכלי, לבריאות ולהצלחה. אז כך שהכל מדובר על סיבות רוחניות לתוצאות גשמיות. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, והיה אם שומרתי שמול מצוותיי, ונתתי גשמכם בעיתם, פן יפתה לבבכם וסרתם ואבתם אלוהים אחרים, וחרף השם בכם ועצרת השמים, ולא יהיה מטר. או כמו שהתחלתי, בחוקותיי תלכו שתהיו עמידים בתורה, ונתתי שלום בארץ, ואם לא תשמעו לי, יש סדרה ארוכה של כללות, והנביאים לאורך כל הדרך מדברים בצורה מאוד ברורה על החטאים של עם ישראל בתקופה הסמוכה לחורבן בית המקדש, וזה מצטבר מדורות לדורות בזמן שהאנשים ממשיכים את מעשי אבותיהם בידיהם. ובתוך זה יש גם תת נושא, האם אבות אכלו בוסר ושני בנים תכהנה או לא? זה פרק ביחזקאל, פרק י"ח. אנחנו עכשיו באמצע ההקלטה והסרטה של סדרת שיעורים על יחזקאל, ואפשר יהיה לראות את זה שמה,
כן.
בנושא הזה של האחריות של דורות על עבירות ומצוות של דורות קודמים. יחד עם זאת, הגמרא באמת מדברת על עבירות ספציפיות שגורמות לאסונות ספציפיים, כמו למשל, אולי לפני שנגיע לעבירות ספציפיות צריך לראות, לא, את הרמב״ם נראה אחר כך. עבירות ספציפיות, אסונות ספציפיים בגלל העבירות ספציפיות. ולא רק אסונות, אלא גם סימנים. מה אומרת, הברייתא אומרת מסכת דרך ארץ רבה בפרק שני, בשביל ארבעה דברים חמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, ועל נערה מורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד. בשביל ד' דברים המאורות לוקים, על כותבי פלסטר ועל מידי עדות שקר ועל מגלה בהם הדקה ועל קוצצי אילנות טובים. עד כאן ציטוט. יש פה שאלה מאוד גדולה. זה שגשם יורד או לא יורד כתוצאה ממעשים שאני עושה עכשיו לטוב או חלילה למוטב, זה אפשר להבין איך זה קורה.
כי תמיד אומרים לנו לא יורד גשם, שכל אחד יפשפש במעשיו, זה משנה מפורשת בטייניס.
אבל זה גם מובן מבחינה טכנית, כי הרי הגשם הוא בלתי צפוי. אין דבר בלתי צפוי יותר מאשר מזג האוויר, שעד היום עם כל השכלולים החזאים נכשלים וחוזרים ונכשלים מפעם לפעם מחדש.
הם רק יודעים לצפות שבוע מראש.
כן. אז כך שבהחלט אני יכול להבין שאם אני עושה כעת מצווה, אפילו שלא היה בגשם בלעדיה, הקדוש הוא שולח רוח ומביא ענן, וענן מוריד על השדה שלי גשם. אבל איך זה יכול להיות קשור לליקוי מאורות? הרי מה זה ליקוי מאורות? ליקוי מאורות זה שמסלול השמש והירח נפגש, חוצה זה את זה בצורה מסוימת. אם הירח נמצא בין השמש לכדור הארץ, אז יש ליקוי חמה, ואם השמש נמצא, ואם כדור הארץ נמצא בין הירח לשמש, יש ליקוי לבנה. ולפי חשבון שאפשר לחשב אותו מאות שנים מראש, לדעת בדיוק מתי יהיה ליקוי חמה ואיפה הוא ייראה יותר טוב, מתי יהיה ליקוי לבנה, מתי כדור הארץ יהיה בין הירח לשמש, מתי הירח יהיה בין כדור הארץ לשמש, וזה כפוף למסלולי המאורות שנקבעו כבר ביום הרביעי לבריאת העולם, שנאמר יהי מאורות ברכי השמיים, והיו לאותות למועדים לימים ולשנים. אז איך אפשר לומר שאם היום יש אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, יהיה ליקוי ליקוי חמה, ואם הוא כן יספד כהלכה, ליקוי חמה עם ענה, איך אפשר להבין את זה? אז באמת רבי יוסי אייבשיץ כותב ביערות דבש, שלא הכוונה לליקויי מאורות שאנחנו דיברנו עליהם זה עתה, אלא לכתמים שמופיעים על השמש. והכתמים האלה מופיעים באופן שנראה כאקראי, וזה כבר כמו גשם. אבל זה באמת באמת פשט שמוציא את הדברים מפשוטם, כי כשכתוב ליקוי מאורות בדרך כלל בחזל, מתכוונים למה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים ליקוי מאורות. מהר"ל בבאר הגולה פרק שישי כמדומני, אומר הסבר נפלא מאוד. אומר ככה, יסוד ראשון, שהוא אחד מיסודותיו של מהר"ל, זה שדבר שהוא בכוח, בפוטנציאל, זה גם מציאות. לולב של אשרה, פסול, גם אם הוא יפה ושלם וגדול, בגלל שחסר לו שיעור, כתותי מכתת שיעורי, למרות שהוא לולב של 15 מטר אורך, משום שהוא עומד להישרף, וכל העומד להישרף כשרוף דמי. יש, הבכוח זה גם מציאות, וממילא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם מציאות כזו שבני אדם יוכלו לחטוא. הוא ברא את בני אדם לא שלמים, והם יוכלו לחטוא גם את החטאים המנויים כאן.
אבל כדי שנדע גם לעמוד בניסיון.
נכון, אבל במציאות הבן אדם לא נולד שלם, והעולם לא נולד שלם. ויש התאמה בין האדם לטבע. והביטוי לכך, שבמציאות של האדם, נברא האדם כזה שעלול לחטוא, למרות שבפועל הוא לא חייב לחטוא, זה תלוי בבחירתו, כמו שאמרת. מכל מקום המציאות העלולה הזאת היא גם כן מציאות, ובמקבילה קבע הקדוש ברוך הוא את מסלולי הכוכבים בצורה כזאת שיהיה ליקוי חמה, כי גם ליקוי חמה זה מראה איזשהו חוסר שלמות, כי המאורות נועדו להעיר, ואם יש זמנים שהם לא מאירים כתקנם, זה מראה לחוסר שלמות. וחוסר השלמות הזה הוא כתוצאה מחוסר השלמות הפוטנציאלית של האדם. ובאיזו נקודה? בנקודה שהאדם מסוגל לחטוא את החטאים האלה. אז כך שבין אם הוא יהיה חטא בפועל, ובין אם הוא לא יהיה חטא בפועל, המציאות קיימת, הפוטנציאלית, וזה בא לידי ביטוי בליקוי המאורות. כך שאל נבוא ונאמר, הנה, לא היה אב בית דין שלא נשפט כהלכה, ובכל זאת הגיע ליקוי חמה בזמנו, כי זה לא באמת קשור. ובכל זאת, גם על מקרים ספציפיים, הנביאים מדברים, כמו למשל, והיה רעב בימי דוד שנה אחרי שנה, שלוש שנים. ודוד המלך שואל, בו, שואל ומקבל תשובה מן האורים ותומים. על שאול ועל בית הדמים. אשר היכה את הגבעונים, הוא מחזל על שאול שלא נספד כהלכה, אבל זה שהוא היכה את נובי
רכונים. מה לנו אגב יותר מהסיפור של נינווי, שנהפכה בגלל מעשה מראים?
נכון, רק במקרה שאני מביא, יש גם כן מעשים מראים ספציפיים. שם מדובר באופן כללי, כי עלתה רעתם לפניי. במקרה שאני מביא, מדובר, מצביעים על מעשים ספציפיים, ודוד המלך מתקן אותם.
או דור המבול, שגם כן היה ספציפי.
נכון. בדור המבול זה היה ספציפי, ופה זה ספציפי אפילו ביחס ליחידים. ליחידים. כלומר, יש תביעה בגלל שאול המלך שלא נספד כהלכה, והגבעונים שכמה מהם נהרגו בנובי רכוהנים, יחידים שסבלו, וההשלכה זה על כל העם כולו, וכשמתקנים את זה, זה מתקן. הרעב עובר. הוא לוקח את שאול וקובר אותו בכבוד, ומטפל גם כן בעניין הגבעונים. עכשיו, מה קורה בימינו? דיברנו על זה כבר, שאין איתנו יודע עד מה. בדיוק אותו דבר כמו שאנשי כנסת הגדולה, עם סתימת חזון הנבואה, קבעו נוסח קבוע של תפילה, ומה היה עד אז? עד אז היו נביאים כפליים כיוצא מצרים. בכל שכונה ושכונה בארץ ישראל, בכל שכונה יהודית, בכל מקום שהיו יהודים, היו נביאים. והם היו מנסחים נוסחאות של תפילה. ונותנים הוראות של עבודה בהתאם למציאות הרוחנית, כפי שהם ראו בנבואתם. ברגע שנסתם חזון הנבואה, כבר לא ידעו להגיד באופן כללי ולא באופן פרטי, מהי העבודה של כל אחד מאיתנו היום, ומה תהיה העבודה מחר. ולכן ניסחו נוסח תפילה כזה, שהוא מעין מפתח מאסטר, שמתאים לכל התקופות ולכל הזמנים. כמו שרב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער ב' פרק י' א' או י' ז' כותב, וכל מבין יבין, דלי כאיניש על יבשתה, שיכול לתקן תיקון נפלא כזה, שהרי לבושים דלוויש בצפרה, לא לוויש ברמשה, לבושים דלוויש ברמשה, לא לוויש בצפרה, הכוונה, הנהגות משתנות כל הזמן, המציאות של העולם משתנה כל הזמן, והיה מקום לנסח תפילות לפי המציאות שהמשתנה של העולם, ובכל זאת נוסחה, נוסח תפילה, נוסחה, נוסחה אחת של התפילה לכל הזמנים, ובפלא עצום זה מתאים לכל הזמנים. אותו דבר גם לגבי הלכה. היו רבנים פוסקים, כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה ליד החזקה, ששני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלל ישראל, בית דין שישבים אחד בלשכת הגלזית, והסכמה של כל חכמי ישראל שבדור מסוים, כפי שהיה בתקופת המשנה, חתימת המשנה בתקופת חתימת התלמוד. ומאז שנחתם התלמוד הבבלי, התרבו הגייסות והשתבשו הדרכים, וכשחכם מתקן תקנה וגוזר גזרה, היא לא מתפשטת. עד איפה שהיא מתפשטת, היא מחייבת, מאיכן שהיא לא מתפשטת, כן. היא לא מחייבת. וכך נולדו גוונים של רבים של ההלכה. ואז הגיע הזמן שכינסו כאמיר הגורנה את כולם, ונכתב השולחן ערוך. וזה גם כן, כמו שנוסח התפילה בזמן אנשי כנסת הגדולה, זה המעין מפתח מאסטר שמתאים לכולם, שינויים הקלים שבין אדם לאדם, כך יום כאן. הוא הדין גם בנושא שלנו. היום אנחנו לא יודעים באופן כללי על איזה עבירות ספציפיות בא אסון ספציפי.
גם כשהרמב״ם כותב שכשצרה באה ואנחנו לא שואלים בשל מי השר, זוהי דרך אכזרית?
ודאי, ודאי, ודאי. כשהרמב״ם כותב, הוא כותב בדיוק את מה שאני אומר. בוא נקרא את הרמב״ם בפנים. יש לפני את הלכות העניות, פרק א', הלכה א', וכך הוא כותב. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר, על הצר הצורותם והריעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. ככתוב, עוונותיכם היטו, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות. וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. והוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתם עמכם בחמת קרי. כלומר, שאביא עליכם צרה כדי שתשובו, ואם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. ומדברי סופרים לטענות על כל צרה שתבוא על הציבור, עד שירוחמו מן השמיים. ובימי התעניות האלה זוקים בתפילות, ומתחננים ומראים בחצוצרות בלבד. ואם היו במקדש, מראים בחצוצרות ובשופר. הרמב״ם לא מדבר על עבירות ספציפיות, הוא מדבר על חזרה בתשובה כללית, ולדעת את הידיעה האלמנטרית, שדברים קורים בגלל סיבות רוחניות. אמנם, כפי שאמרתי קודם, כשהיו לנו אורים ותומים, או נביאים, היו פונים לנביאים, והנביאים היו אומרים, כמו על שאול ועל בית הדמים,
אשר היו מפורש.
מפורש על דברים ספציפיים.
אז ככה, אז, לפי אותו רמב״ם שצריך לשאול בשל מי השר, איך האדם ידע לבחון ולומר למה הצרה הזו הגיעה?
אז לפעמים זאת הסיבה שלא מגלים לנו. תעשה תשובה על הכל. תעשה תשובה על הכל. זה מזכיר לי, כמשל אני אומר, מה שסיפרתי פעם, לא יודע אם כאן, פורים. אני מגיע מן השפלה. בזמנו הייתי עושה פורים ב-י"ד ובט"ו, לא מתחייב ב-י"ד במצוות אומנם, אבל נמצא בשפילה, בנתניה, בבית אמי, בבני ברק, בבית הורי אשתי, ועושים סעודת פורים אצל הורי אשתי, כל עד שחותני החי, ואחר כך היינו מגיעים לירושלים, מאוחר. וכבר ברוב עם גמרו את המגילה בכל מקום. ואני צריך למניין לקריאת מגילה ולתפילת ערבית. אני לוקח את הילדים, את הבנים, ואני הולך לזיכרון מוישה, ויש לנו מניין, אבל אין להם מגילה ואין להם בעל כהרים. לי יש מגילה, ואף כי אין אני בדרך כלל משמש כבעל כהרה, אבל מכיוון שכשאבי זיכרונו לברכה, לפני שנים רקבות מאוד ביותי בחור צעיר, היה צריך שיקראו לו את המגילה כי הוא היה חולה.
למדת את זה.
אז למדתי את זה, וזה גיר סדן קוטה, אבל מאז לא קראתי בציבור, אני קראתי רק לנשים.
היית קורא לי.
פעם הבא בעזרת השם.
אני ביודלת.
בכל אופן, אז קראתי את המגילה, ובדרך הטבע היו לי פה ושם שגיאות. היה שם בחור ירושלמי אחד, שירד לחיי. ותיקן, 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 עד שאני בעצמי כבר שכחתי איך קוראים לי, אם קוראים לי מורדכוי או מורדכי או מורדכוי, התבלבלתי לגמרי. הוא פשוט הוציא אותי מדעתי. ניגשתי אחרי הקריאת המגילה. אל הבחור, אז אמרת לו, בחור צעיר, תבין, לא על כל שגיאה צריך להחזיר, רק על שגיאה שמשנה את המשמעות. תשמע מה שהוא ענה לי. איך אמר רבי יהושע, מעולם לא ניצחני אדם אלא ילד ירושלמי זה. אני אומר, אותי ניצחו כבר הרבה פעם, אבל אף פעם לא בצורה שניצח אותי הילד הירושלמי הזה. כי אותי לימדו שיוסיף דעת, יוסיף הרחבת אופקים, וזה תמיד טוב. כאן למדתי שלפעמים להוסיף דעת, זה לא טוב.
יוסיף מחוב.
יוסיף מחוב. הוא אומר לי ככה, אנחנו ירושלמים לא יודעים דקדוק. אנחנו לא יודעים מה משנה את המשמעות, מה לא משנה את המשמעות. דבר אחד אנחנו יודעים, אם קוראים מדויק כמו שצריך, אז זה בסדר. הוא הדין גם לענייננו. מכיוון שאין אנו אין איתנו יודע עד מה. ואנחנו לא יודעים על מה מבין מעשינו הלא מושלמים מגיע השער הזה. אנחנו צריכים לדעת שני דברים. בשלי השער הזה, מי שלא יודע להגיד בשלי השער הזה, לא יהיה לו דאג, כשהוא יצטרך, כמו שהיה ליונה. וכיוון שאינני יודע על מה ממעשי בא השער הזה, אני צריך לעשות בדק בית. וזוהי אחת הסיבות הנפלאות להסתר פנים. אם היו מודיעים לי על מה, הייתי חוזר בתשובה על זה, וכל השאר היה מוזנח. ואז היה צריך לבוא עוד דבר בגלל דבר אחר. כעת, הצרה באה בגלל דבר אחד בוודאי, אין אני יודע מהו. אני בודק את הכל, ומילא אני מונע עוד הרבה צרות אחרות, כי אני בודק את הכל.
כן.
ולכן לבוא ולהגיד שזה בגלל זה, נכון שיותר קל להתרכז בדבר אחד, אבל לא ברור שזאת כוונת המחוקק. כוונת המחוקק, זה שחקק את הצרה, זה שיצר את המציאות הזאת, היא במצב הזה שבו אין איתנו יודע עד מה, שנחזור בתשובה שלמה על הכל. אבל דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות. יש נוסחאות כלליים. לימוד תורה ותפילה, זה שני דברים שברור לחלוטין שהם הדברים המרכזיים. ולהיות עמלים בתורה ולשמוע את כל המצוות, אבל תורה ותפילה. הרי תפילה זה דבר ישיר שנאמר על כל צרה שלא תבוא. גם תענית כשצריך, זה מה שהרמב״ם אומר. לכן הרמב״ם לא בא ואומר, צריך לחזור בתשובה על משהו, אלא אומר, צריכים להריע, לעורר את הלבבות ולהתפלל. באמת קיבלתי היום, ואני מנצל את הבמה הזאת כדי להפיץ את זה, קיבלתי היום מכתב, מין כזה, מין משהו רשמי, מאחת מנשות, אחת מנשות ארבעת, היום כבר אפשר להגיד חמשת הקדושים, שנרצחו שנה שעברה בחפי בחשבן, בהרנוף. בשבת תהיה היורצייט הראשון שלהם. והם מביאים שם רשימה ארוכה של גדולי תורה, מרבני השכונה ורבנים אחרים. רשימה ארוכה, אני לא אחזור על השמות, שקוראים לכל הרבנים בבתי הכנסת בשבת זו, ביורצייט הראשון של אותם ארבעה הקדושים, זה היורצת של ארבעה, והחמישי יש לו יורצת משלו, זה שנפטר לפני שבועיים. קוראים לכל הציבור להתחזק בתפילה. להתחזק בעניין התפילה. עכשיו, הם לא אומרים, תשמע, זה קרה בגלל שלא התפללנו טוב. לא. זה קרה בגלל
ש... קוראים להתחזק באלף בית גיל.
אבל בתפילה תמיד צריך, כשקורה דבר כזה, תמיד תפילה זה הדבר הראשון. תפילה ולימוד תורה. לימוד תורה ותפילה, תפילה ולימוד תורה. אז הם קוראים להתחזק בתפילה בכל מקום ומקום, והם גם כן קוראים שמוצאי שבת אחרי הדלה להגיד כמה פרקי תהילים, קוף ממבט, קוף חף א', ולעילוי נשמתם של אותם קדושים, ולתפילה כן. בשביל כלל ישראל.
טוב, יש לי עוד כמה שאלות בעניין הזה מעוד מאזינים, גם הנושא הזה מתפתח. אנחנו נעשה הפסקה קצרה ומיד נמשיך לעסוק בעניין. נראה שהתוכנית כולה ערב תוקדש לסוגיה מאוד מאוד חשובה הזו.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
טוב, ובכן, אנחנו בעניין הזה של איך אפשר לתלות, או האם אפשר לתלות אסונות ו... דברים שקורים באירועים שונים, ואני רוצה להתקדם לשלב הבא. אנחנו, מקובל לנו שגדולי ישראל בדרך כלל לא תולים, לא צרות ולא אסונות בעבירות ספציפיות ובאירועים ספציפיים, אבל אני אומר את זה בצורה ברורה, יש מקובלים וגם רבנים שכן עושים זאת, כאלה שגם מביאים מסרים שמימיים על כל מיני עונשים, אסונות, פיגועים, דברים שצפויים להיות. איך צריך להתייחס לכל הדברים האלה?
תראה, אני לא רוצה להישמע בוטה, ולכן אני אגיד את הדברים בזהירות. לפני שנים ארוכות התבקשתי ללוות משפחה לא מן הארץ, שהייתה לה בת בגיל הנאורים, שכן התבלעה ליד דעתה. מבחינה רפואית זאת הייתה, ההגדרה הייתה כנראה איזו סכיזופרניה מאוד מאוד מורכבת וחמורה. אבל האבא של אותה ילדה האמין שנכנס בדיבוק, שיש לה בעיות רוחניות. הוא הביא לי רשימה של כל מיני אנשים למיניהם שהמליצו עליהם שהם מסוגלים לטפל במקרים כאלה, ואני עברתי מאחד לשני, מאחד לשני, מאחד לשני, וכמובן הרבה כסף נשפך שם. יחד עם זאת הלכתי לכמה אנשים ביוזמתי. הלכתי למשל לחכם יעקב הלל, ראש חברת אהבת שלום, מחשובי המקובלים בירושלים. אמר לי, תשמע, כוחות התומה לא מתעסקים איתנו היום. והוא חיבר ספר שנקרא תמים תהיה, שכבר דיברנו עליו בתוכנית זו,
שממלץ כל אחד
לקנות אותו, לקרוא אותו, ולראות גם את מכתבי התמיכה שהוא קיבל, מכתבי הברכה וההסכמה.
הוא עושה סדר מצוין שם.
אמרתי לו, כבוד הרב, בוא נכתוב ביחד חלק שני לספר. אנציקלופדיה לפי א', ב' עם תמונות של כל אחד.
למה? שני עמודים, זה מה שצריך לכתוב שם.
לא, אני אומר, החלק השני יהיה גדול. למה? כי החלק שלי הוא האנציקלופדיה של כל אלה שעוסקים בזה. להזהיר מפניהם.
אבל עד שהספר יצא מהגרפיקה ויגיע לדפוס, צריך להוסיף עוד כמה עמוד.
עוד כמה, זה הולך ומתפתח. תשמע מה שהוא אמר לי. אמר לי הרב יעקב הלל, תראה, היה איזה אחד, באחת משכונות ירושלים, אני משתדל עד כמה שאפשר להיות סטרילי. כן. אבל בלי שמות, בלי סימנים גם. אחד משכונות ירושלים היה יהודי, אבל אני מצטט בדיוק חוץ מסימני זיהוי. שהיה לו בקירות רמקולים, נסתרים, והיה לו כפתור ליד המכתבה שלו, כשהיה מגיע אליו איזה מין תמים אחד כזה, הוא היה לוחץ לכפתור, היו שומעים איך שהוא מדבר עם מלאכים. הוא הוציא מאברך אחד מישיבת תורה אור. 10,000 דולר, אני מדבר על הסיפור שלפני לפחות 15 שנה, זה היה הרבה מאוד כסף. ורק אני התערבתי, אמר הרב יעקב הלל, והוצאתי ממנו את הכסף בחזרה. אני הלכתי לרבי מן הדבורנה, זיכרונו לברכה, הרבי הקודם בבני ברק. הוא אמר לי, תשמע מרדכי, בכל יום מגיעים לפה הרבה מאוד אנשים. כל יום יש לי לפחות 3 מקרים של בעיות נפשיות. כולם צריכים פסיכיאטר. אצלי לא היה שום דבר שאפשר להגיד שהיה דיבוק או משהו רוחני. אצל אבא שלי לא היה. אצל סבא שלי אומרים שפעם אחת היה. זה הרבי מן הדבורנה אמר לי. אבל הציטוט...
מה הוא מתכוון לומר בזה?
שצריך לטפל בצורה מקצועית רפואית וזהו. Okay. אבל תשמע את הציטוט הבא. הייתי אצל הרב בן ציון אבא שאול. ויחד איתי היה יהודי חשובי תמידי החם שבירושלים. חבר שלי. יהודי יקר ביותר, אני לא אגיד את שמו, אחרי שהכתרתי אותו כך, כי הוא פשוט יחס עליי. וביחד היינו אצל בן ציון אבא שאול. אמרתי לו, יש פה בחורה מטפלים במקובלים.
מטפלים בה.
מטפלים במקובלים.
מושג.
הוא אמר לי, כולם זייפנים. כולם זייפנים, כך אמר לי הרב בן ציון אבא שאול. אמרתי לו, מטפל בה פלוני אלמוני. איזה יהודי אחד ממאה שערים, שמגיע כל יום והיה אומר, ממלמל כל מיני דברים. הוא אמר לי, לא, 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 הוא לא זייפן. הוא תמים, הוא חושב שהוא יודע, אבל הוא טועה, הוא לא יודע כלום. אז המסקנה מדברי הרב בן ציון אבא שאול הייתה שכולם זייפנים ואחד טועה. עכשיו, זה הציטוטים שיש לי בעניין הזה. עכשיו, בואו ונעשה סדר. הרי היו בעם ישראל דברים מעולם. אז איך, מה זה? קודם כל צריך לדעת שלא הולכים לאדם בתור רב, אם הוא לא גדול בתורה.
כן, אנחנו חוזרים לשאלה ההיא, שכבר שאלנו בעבר, איך האדם התמים והפשוט ידע מי הוא גדול בתורה ומי לא, ומספרים לו, ומוכרים לו, ומשווקים לו את פלוני ואלמוני, כאחד שמוציא עין הרע, ומוציא שדים ורוחות, הוא יודע, רואה, ויש לו עיניים, בלי להיכנס לכינויים של שמות של אנשים.
אז בוא נעשה שוב סדר בעניין. זה לא דבר שצריך לדעת רק כשמדברים על גדלות בתורה. אותו דבר גם כן ברפואה, בטייס. היום כשאתה הולך...
לא נטוס בלי שיש טייס עם תעודה, ולא נלך לרופא בלי תעודה.
לא רק תעודה. אלא כולם מחפשים את הטוב ביותר, כשמדובר בדבר מורכב. ואף אחד לא מבין ברפואה. אבל מה? מוצאים דרך לדעת איך באמת... מי נחשב מוצאים דרך לברנג'ה, ושם יודעים, הרי לא תמיד זה שמוכתר כמנהל המחלקה הוא הגדול מכולם למקרה ספציפי זה. הרי זה שמוכתר למנהל מחלקה, יכול להיות שהוא הוכתר כמנהל מחלקה בגלל ותק, יכול להיות שהוא הוכתר כמנהל מחלקה בגלל שהוא הרופא הכי טוב בתחום המרכזי שמטפל את המחלקה, אבל בתחום שלך יש מישהו יותר טוב. בשביל זה יש יועצים רפואיים, אנשים אובייקטיביים שמכירים. הוא עדין גם פה, תלך לישיבה, תאסוף 15 בחורים, ותשאל אותם מי הרב שלכם. הם יגידו, עכשיו תלך אליו. תשאל אותו, מי גדול בתורה? תלך לגדולי תורה, תשאל אותו מי הגדול שבכולם, ותראה את מי מכתירים. עכשיו, קודם כל, האדם הזה צריך להיות גדול בתורה. גדול בתורה זה נקרא לדעת, חומש, משנה, גמרא, הלכה, לדעת. לא עם הארץ חסיד. ולא בור ירחת, זה צריך לזכור. ואם האדם עצמו, ובדרך כלל זה מדובר בגדולי תורה מוכרים, כולם שמעו על רבי עקיבא איגר בזמנו, ועל החתם סופר בזמנו, ועל אבא גאון מווילנה בזמנו, ועל הבעל שם טוב בזמנו.
ועל גדולי דורנו בזמננו.
אני לא מזכיר שמות.
כן, כן, באופן כללי, כולם יודעים מהם גדולי התורה.
כולם יודעים מהם גדולי התורה. עכשיו,
בכל
החוגים. אם מדובר באדם שהוא לא נמנע עליהם, צריך שיהיה ברור שיש גדולי תורה שסמכו את ידיהם עליו. לא באיזשהו מכתב שאומר שהרבה גדולי תורה סומכים עליו. אחרת זה משחק באש. אחרת זה משחק באש. מה שיתברר, שמי שיעשה את הבדיקה הזאת ויגש לאחד, ויבדוק האם פלוני אלמוני, שאומר כל מיני דברים, נמנע על אחת משתי הקטגוריות הללו, הצטמצמו הרבה מאוד מספר האומרים. אגב, גם כשאומרים בשם גדול בתורה, צריך לדעת בדיוק מה נאמר. וזה חשוב, כי...
אני יכול להעיד על כך, אגב, ממרן הרב אלישיב זצ"ל, לפני שנים כשהייתי כתב ביתד נאמן, והייתי כותב דברים בשמו שהיו צריכים להתפרסם, זה לא היה מתפרסם לפני שהוא היה רואה את הטקסט כדי לתת את האישור, שאכן אלה הדברים שהוא אמר.
בדיוק ככה, ואני בזמנו התבקשתי על אחד מגדולי התורה, לעזור לו בניסוח מכתב שהרב אלישיב ביקש ממנו לנסח. הוא נתן לי הנחיות מה צריך להיות המכתב. הוא אמר לי שתדע לך, הרב אלישיב יודע שכל מה שהוא אומר, בגלל שהוא פוסק, מתייחסים לזה כאל פסק הלכה. אז זה צריך להיות לא איזושהי פרזה, אלא משהו שעומד במבחן הלכתי חד משמעי.
אגב, גם היום, כשפונים אליי אנשים, הרב פלוני אמר ככה, גדול בישראל אמר אחרת, אני אומר לפונה, במתותה, רק אדם מוסמך מביתו של אותו גדול בישראל, יכול להעביר לי דברים שאפשר לפרסם אותם כאן, כי זו אחריות.
נכון. ואז מתברר שכשאתה פונה לגדולי תורה ואומר אתה מה אנחנו צריכים לעשות, אז הם אומרים צריכים להתפלל וצריכים לחזור בתשובה. כן, עכשיו, עוד שני דברים אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת. אם אדם יבוא ויאמר, תשמע, אני מרגיש שאני צריך, שהקולות הללו, הרי לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. הרעמים הללו, הרי אתמול היה פיגוע בנתניה. כשאמרו לי פיגוע בנתניה, כל החושים שלי מתחדדים, כי נתניה אני מכיר כי את כף ידי, אני גדלתי שם.
למרות כשאני שומע בנתניה, המושכל הראשון זה בטח פלילי.
היה פעם, היום כבר, היום אמרו שזה יותר טוב שם. בכל אופן, באמת פיגוע היה ממש באזור, איכן שמשפחתי גרה. והלב מחסיר פעימה. אז אתה בא ואומר, הקומיות שלי בלב, היא בתחום כזה או אחר. אתה יודע, מביאים ילדים מישיבת קטנס באים להתפלל ביום הכיפורים בבית הכנסת, כי בישיבות הקטנות אין תפילה ביום הכיפורים, ומביאים מחברת מלאה חטאים להגיד בעל חטא או בוידוי, כשהם לא הספיקו לחיות מספיק שנים כדי לעשות כל החטאים האלה. אני מתכוון, באמת אדם רואה במה הוא חלש ומקבל על עצמו לתקן את זה, אז הוא יבוא ויגיד, אני מרגיש שזה קרה בגלל זה, זה סתם. אבל אם הוא יבוא ויגיד, זאת התרומה שלי, אני מתקן בנושא של חטאי הלשון, אני מתקן בנושא של צרות עין, אני מתקן בנושא של קנאה, תאווה, כבוד, לא משנה מה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, זה מה שאדם לוקח לעצמו. אני מדבר כנגד הקביעה הקטגורית, אנחנו יודעים שזה קרה בגלל זה, אין איתנו יודע עד מה.
אוקיי, okay. טוב, אני רוצה עוד נקודה אחת בהקשר הזה של רבנים, ואיך צריך להתייחס לדברים שאנחנו שומעים בשמם. ואני רוצה לקחת אותך למקום מעבר, קשור לשואה, דיברנו לא מעט על השואה, ואנחנו לפעמים שומעים בשם רבנים, שלמשל השואה, ואגב על מאורעות אחרים גם כן, בקורות ימינו אנחנו שומעים את הדברים הללו, שהשואה הראה למשל בשל הדיבורים בבית הכנסת ולראיה בציבור בני עדות המזרח, במדינות המזרח, שהשואה לא הגיעה לשם, כי שם לא דיברו. והאם אפשר בכלל לומר משפטים כאלה ולומר, א', האם רבני גדולי תורה אמרו דבר כזה, וב', האם אפשר לומר משפטים כאלה?
תראה, אני לא שמעתי ישירות מאף גדול בתורה מדבר ככה, אבל שמעתי את מה שאתה אמרת לגבי עדות המזרח, בתוספת, בשם הרב מבריסק, שאמר שאצל עדות המזרח היה כבוד לבית הכנסת, כבוד לתלמידי חכמים, ומנהגיהם על פי קבלה. שלושת הדברים האלה שמעתי. אינני יודע אם הוא אמר או לא אמר. עכשיו, יש תוספות יום טוב, שאומר שבזמן גזירות תח ותת, אמרו שזה בגלל דיבורים בבית הכנסת, ועל זה התוספות יום טוב שהיה בתקופה ההיא, תיקן את המשברך למי שלא ידבר בבית כנסת. אז יש גדולי תורה שדיברו על כך, ושוב אני אומר, ברגע שמדובר על אדם גדול בתורה, שאומר דברים, גדול בתורה שהוא התוסות יום טוב, שאתה, כולם יודעים שהוא גדול בתורה, אז הוא אמר, אז בסדר. אבל אם הוא לא אמר זה שאני אגיד בעצמי, זה ודאי לא. עכשיו לגבי השואה, צריך להבין, ששוב מדובר באירוע רחב עד מאוד. שואלים למה באה השואה, אז צריך להבין שאנשים הם לא מקשה אחת. היו במסגרת הטרגדיה הזאת שנקראת שואה, השתתפו בה כל העם היהודי, כמעט. ככה, למעלה משישה מיליון נרצחו. חמישה מיליון נוספים שחיו באירופה, סבלו בצורה זו או אחרת, מגירושין, משוד הממון, ומאובדן קרובים ישירים. וכמה מיליונים נוספים שחיו במקומות אחרים, כמו בארצות הברית, בדרום אמריקה, סבלו בגלל שאיבדו קרובים. ואלה שחיו במקומות שלא היה להם קרובים, אז הם סבלו בגלל הסבל שקורה לעם. ואתה רואה את ההזדהות שלהם בצורה בלתי רגילה. כן. אז כולם סבלו. עכשיו, בהחלט, לכל אחד יש את החשבון שלו. זה יכול לקרות לזה בגלל זה, ולזה בגלל זה, ולזה בגלל זה. אלא מה? יש תקופה שבה הקדוש ברוך הוא עושה חשבון כללי. אומרים בשם הגאון מווילנה, הגלות והגאולה נמשלו להיריון ולידה, כי חלה גם ילדה ציונת בניה, חלה מלשון חיל כילדה. אמר הגאון מווילנה, שבזמן ההיריון יש כאבים פה, כאבים שם, כל תקופה מחודשי ההיריון יש את המאפיינים שלה. ככל שמתקרבת הלידה, כל הכאבים מצטברים, בזמן הלידה כל הכאבים ביחד מתעוררים. ככה בזמן שיש גלות ויש גאולה, אז יש צרה פה ויש צרה שם. בזמן שהגאולה מתקרב, בזמן שיש גלות, סליחה, יש צרה פה ויש צרה שם, בזמן שהגאולה מתקרבת, הלידה מתקרבת, כל הכאבים באים ביחד. עוד אמר הגאון מבין למשל. משל, לא הגאון מבין, זה החפץ חיים אמרת, המשל הבא שאני הולך להגיד. היה סוחר קטן, שהיה נוסע לעיר הגדולה, לסיתונאות, והיה קונה סחורה. הוא היה אוסף את כל הסחורה שהוא צריך, ניגש לקופה, אומר, תעשו חשבון, תרשמו בכרטיס שלי. נתנו לו באשראי. מפעם לפעם הוא היה ניגש, משלם חלק, משאיר חלק חוב, לוקח סחורות נוספות, ואחרי שנים שעבדו ככה, והכל היה בסדר, יום אחד הוא לוקח את הסחורה, עובר ליד הקופאי, אומר לו, תרשום, ואז בא לחנות, קורא לו, לביאנקל, בוא אליי. אומר לו, תשמע, היום יש שינוי. לא רק שאין אתה מקבל סחורה חדשה בהקפה, אלא אם תשלם כעת במזומן, אלא עליך לשלם כעת את כל החוב. אומר לו, יאנקל, רבוך, מה קרה? אנחנו ידידים, אנחנו, מה, משהו לא בסדר, מה אשראי שלי, אני תמיד משלם, מה? אני אומר לו, תראה, עד היום, אתה הייתה לך חנות, ולי היה את הסיתונאות. אתה פה, אני פה, אנחנו לא בורחים אחד לשני. מגלגלים. עכשיו אני מחסל את העסק. וכשמחסלים את העסק, גובים את כל החובות. אמר החפץ חיים, בזמן הגלות, הגלות פה, הקדוש ברוך הוא פה כמובן, תמיד פה, ואנחנו פה. אז פורעים קצת מפה, קצת משם, כמו שכתוב, אפילו ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, על חטא העגל הולכים ופורעים כל הזמן, לא, על, לא דווקא, לא רק על חטאים חדשים. עכשיו לקראת חיסול הגלות, הקדוש הוא מחסל את העסק, ואז גובים את כל החשבון כולו. כך אמר החפץ חיים, שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, היה מדבר ברעדה, ברמז גדול על מה שעתיד להיות בזמן הקרוב, בהתייחס למה שקרה שנים ספורות אחרי פטירתו, בחורבן הגדול.
אוקיי, נסיים בזה, אני חושב, ונקרא למאזינים שלנו לשבוע הבא, לשלוח לנו רעיונות לנושאים, למרות שהיום עסקנו בנושא שכולו, שקיף את כל התוכנית כולה. אז נשמח מאוד לקבל לשבוע הבא באמצעות הפקס 03-578-5541, 03-578-5541, אם יש לכם נושאים לדיון כאן בבית המדרש לאקטואליה, גם במייל bkstrudel93fm.co.il. קיבלנו כמה נושאים נוספים השבוע, כמו למשל על הר הבית, שלא הספקנו לגעת בזה, עסקנו בעניין אחר לגמרי ערב, אז לשבוע הבא בעזרת השם. נודה לרועי קנטן, נסגי פרנמוטר, לדוד קליגר, הרב מרדכי נויגר, שלערב טוב ולילה טוב ותודה רבה.
לילה טוב ותודה רבה לכם.
בשורות טובות.
לכל המאזינים.
תודה רבה.